ואמרנו אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. אנחנו בפרק ג' פסוק תזיין בעצם. אמרנו על העניין של יקראים מפנינים, הערכנו במדרש להבין מה העניין הזה של, של השווי הממשי, הכספי, הערכי מול הערך של התורה. ראינו שזה איכות אחרת לחלוטין, זה בכלל לא באותה, באותו מישור של חשבון, זה חשבונות אחרים לחלוטין. ממשיך משלי ואומר, אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. זאת אומרת, יש לנו את העניין של ימין ושמאל. גם ראשי, עוד מעט נראה את הגרא, הולכים באותו כיוון, מסבירים מה ההבדל בין העניין של ימין לשמאל. כוח הימין זה מי שעוסק בתורה לשמה. אדם שעוסק בתורה לשמה, לשם שמיים, זה כוח הימין. וזה אורך ימים בימינה. ובשמאלה, אומר רש"י, מה זה שמאלה? שמאלה, זה מי שעוסק בתורה, אפילו שלא לא לגמרי לשמה. לא לגמרי לשמה. שלא לשמה. מכל מקום עושר וכבוד יש. זה דבר מוזר מאוד. אדם יושב ועוסק בתורה שלא לשמה, מסתום מה זה לא לשמה, כמו שאומרת הגמרא, שיקרו לרבי, רוצה לקבל טובות הנאה מהעניין. בשמאלה עושר וכבוד. טוב, יכול לתרץ אולי כמה תירוצים בפרקטיקה של העולם. בסדר, יש אחד מהשניים, יש אורך ימין, מי שעוסק לשמה. טוב, מי שעוסק שלא לשמה, לכל הפחות, יש לו עושר וכבוד. לא רע. לכאורה נראה שהדבר הזה הוא לא נאמר בביקורת. זה לא נאמר באופן של ביקורת. על דרך הפשט, מה ההבדל בין אורך ימים? כבר הזכרנו בתחילת הפרק את העניין של אריכות ימים במשמעות של יותר אורחות חיים בפרק ב', שנות חיים ושלום, יוסיפו לך. מה העניין הזה של אריכות ימים? אריכות ימים זה גם בעולם האמת. זאת אומרת, אדם שעומד תורה לשמה, הוא זוכה לחיות חיים רוחניים, חיים שלמים. אם הוא לא לומד לשמה, אז יש לו את העולם הזה, גם משהו. אבל זה לא באותו מישור. אולי זה כנגד העניין של יקראים מפנינים, כנגד העניין הממשי שהתורה היא בערכה הרבה יותר גדולה מאשר הצד העולם הזה, הגשמי של ההנאה מהתורה. יש משהו יותר ערכי, משהו יותר עליון.
אבל זה בא אחד לחשבון השני? כלומר, אם חושבים שימים זה נשמע ושמאל זה לא נשמע, רק אם אתה עוסק
אנחנו נעין במדרש. המדרש בילקוט שמעוני בדיוק נוגע בנקודת התפר הזאת. עוד רגע אנחנו נראה בעזרת השם את המדרש ונתבונן בו. בכל אופן, לא נראה לפחות הפרשנים מבקרים את האדם שעוסק בתורה שלא לשמה. לא נראה כך.
אבל פשט שהפסוקים זה לא קרוב.
אבל עדיין יש פה את שני המישורים. זאת אומרת, גם אם תסביר באופן הזה, יש פה את המישור של שכר יותר רוחני, אורח חיים, ואת הצד היותר ממשי. למה אתה טוען? אתה טוען שזה לאו דווקא שני סוגי אנשים. זה לאו דווקא האדם שלומד לשמה, ואדם שלומד שר ישמע. אלא כל אדם, יש בו בתוך ומציאות הלימוד שלו, הופעות שונות. יש צד שאדם לומד רק לשמה, ויש צד שאדם אפס. יש לו עוד חשבוינס. מה?
יש פה שני סוגי שכר. זאת אומרת, למה להגיד שיש פה שני סוגי לומדים?
אני לא נכנסתי על העניין, אם מדובר פה על שני סוגי יומים או לא שני סוגי לומדים. מדובר פה על שני חלקים בפסוק. אורך ימים בימינה, שמונה עושר רחבות, מדובר פה על שני סוגים של לימוד תורה. אם עושה את זה אדם אחד, עושים את זה שני אנשים, הפסוק לא אמר לי.
אבל בפשט שיש שני סוגים של לימוד תורה?
שני הופעות של לימוד תורה, לפחות לפי רש"י, שבא ואמרנו בימינה, למה ימינים בה ועוסקים בלשמה, אורך ימים, וכל שכן עושר רחבות. ומסמילים בה שעוסקים בה, שלא לשמוע מכל מקום אשר כבוד יש.
לכאורה, זה מה שאני חייבתי, לכאורה אני שואל את זה מה שאני שואל, שלכאורה זה דרש קצת על פי הגמרא, אבל בפשט, באמת בפשט, שבמינה או בסמילה של התורה יש שכר, במינה אורך ימים שזה שכר באמת קצת יותר מופשט, ויותר פחות גש וגס, ובסמילה אשר לכבוד, אבל זה במינה ובסמילה של התורה, ואדם שלומד תורה, מקבל מכל הכיוונים גם שכר כזה וגם שכר כזה.
מה זה ימינה ושמאלה של התורה? אני מבין מה זה ימינה ושמאלה של האדם. שני סוגים של לימוד של האדם. מה זה ימינה ושמאלה של התורה? משמע שזה שכר מהתורה. באמת רש"י מדגיש לנו, שבהקשר של מה שהזכרת, שמי שלומד תורה לשמה, ודאי שזוכה גם לאושר וכבוד. אומר את זה בפירוש. המלבים מסביר פה על דרך הפשט כיוון טיפה שונה. הוא אומר כך, אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד, שהכסף והחרוץ והפנינים הם אוחזים את העושר וכבוד בימינם, כי עיקרם הוא להשיג עושר וכבוד. אבל החוכמה היא תאחז את העושר והכבוד בשמאלה כדבר התפל, שאוחזים אותו ביד שמאל, כי בימינה היא אוחזת דבר יקר מזה, שהוא אורך ימים, שכולל טוב חיי העולם הזה, וגם חיי נצח בעולם שכולו ארוך. אומר המלבים, הדרך הפשט, מה פירוש אורך ימים בימינה, בשמאלה, עושר וכבוד, באמת ההתייחסות היא התייחסות על התורה. לא על הלומד, אלא על התורה. והתורה עצמה, יש בה שני תועלות. שתי הופעות יש בתורה. הופעה אחת יש בתורה, שמהו? עושר וכבוד. אבל זה תפל ביחס להופעת התורה. זו אותה יקרה היא מפנינים. היא מעבר לאותה נקודה תפלה של רק הענאה בעולם הזה. היא מעבר לזה. וזה הכוונה. מה המרכז של התורה? אורך ימים בימינה. זה המרכז. זה העיקר. בשמאלה עושר וכבוד, זה הצד התפל. כי כשאדם בא ואוחז, זה שני דברים. אז איפה הוא אוחז את הדבר שהוא יותר משמעותי, שהוא יותר חשוב? ביד ימין. לכן, לעולם אדם יתפוס את התורה מצד עצם ערך התורה, אולי נחזור לרש"י, את הלשמה בצד ימין, ואיפה נשים בצד שמאל? מה ביד צד שמאל? את הדברים התפילים. נכון, שהתורה יש בה גם מעלות שקשורות לעולם הזה. לצדדים יותר נמוכים של העולם, אבל הצדדים האלה הם תפלים ביחס למעלת התורה שהיא אורך ימים.
בכלל, זה בין רש"י למאמין, כלומר רש"י מדבר על שני סוגי אנשים שלומדים באופן שונה,
כן.
והמאמין מדבר על עצם התורה.
עצם התורה, עצם השפעת התורה.
אבל מה שקוראים משלימים.
נכון, הם לא סותרים, לא סותרים.
למלבים אפשר להגיע דרך משהו, כמו את הבחינה של הימים בתורה, אנחנו נחשף אליה אם אנחנו נלמד לשמוע.
או אם אתה מבין שהעיקר של התורה זה אורך ימים, אז זה יהיה ימינך, זה יהיה המרכז. ואם אתה לא בדיוק מבין אז המרכז, אולי יהיה הצד של העושר וכבוד. באמת, בנושא הזה של ימין ושמאל, הרב בעולת ראייה מדבר סתם על המושגים של ימין ושמאל, ומצאתי לנכון להתבונן רגע אחד על העניין הזה. ישלח לקץ הימין משיחנו לבדות מחכי קץ ישועתו. פה הרב מדבר על כוח השמאל וכוח הימין. מה היחס בין שני הכוחות הללו. אומר כך, השמאל...
קץ הימין, זה לא
הכוונה לשלוח
לקץ הימין?
קץ הימין. כך הוא אומר.
בכדי כתוב,
כותב... והציטוט. שלח לקץ הימין משיחין. השמאל הוא העוזר למטרות העיקריות. זאת אומרת, יש את היד המרכזית שהיא פועלת את הפעולה המרכזית, ואיזו יד זאת? יד ימין. השמאל הוא התומך, הוא המסייע. אבל המרכז הוא יד ימין. השמאל הוא העוזר למטרות העיקריות שהן ראויות להיקרא בשם ימין. הדברים המרכזיים, המרכז זה הימין. מאוד דומה למה שהזכרנו במלבים, אורך ימים בימינה, שזה כוח הימין. כל המאורות בעולם מביאים לה מטרה רצויה, המושקפת לקורא הדורות מראש ברוך הוא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שמתבונן, רואה את כל המאורעות, וכל המאורעות כולם עניינם להוביל למטרה, למגמה של העולם כולו. זו מגמת העולם. כל תולדות הימים וכל גלגולי הגלויות של האומה אינם חוליות עוברות. כל הגלגולים והגלגולים והגלגולים, כל אותם מאורעות שעוברות על האומה, כולם קשורות למה? לחלק מאותה חוליה בנצח. שמובילה לתכלית העתידית של העולם, של עם ישראל ושל העולם כולו. משלשלת הגאולה האחרונה שתביא את המעמד התכליתי המכוון מההוויה של האומה וכל התלוי במציאותה, על כן נקרא הזמן האחרון שיביא מו את אור הגאולה וראש של משיח קץ הימין. הרי אם אני מבין שמתי יש את השלב הכי מרכזי בהיסטוריה, בסוף. בשלב שהדברים מתבררים, קץ הימין, כי הימין היא מבטא את הפן של ההופעה המרכזית של החיים, וקץ הימין זה ההופעה היותר שלמה של אותו כוח מרכזי ששזור במהלך כל הדורות. כלומר, אחרית כל הדברים אשר קדמו לאותו הפרק, בתור מכשירים לו ומובילים אליו, ומתוך שהציפייה בעצמה אל השלמות האחריתית, היא מרוממת את הצופה, ומחכה למצב רוחני ואידיאלי עליון, שהיא מכריעה אותו על ידי זה לכף זכות, על כן מקושרת היא הגאולה עם החיקוי אל קץ הישועה, וישלח לקץ הימין משכן, לבדות מחכה קץ ישועתו. זאת אומרת, ההתבוננות במבט ימני, במבט מרכזי, זה חלק מהעניין של ההתקרבות לגאולה. ישלח לקץ הימין משכן. מה זה הימין? הימין, כמו שאמרנו, זה התהליך המרכזי, זה המרכז של הדבר. מה זה השמאל? השמאל זה הכוח המסייע, הכוח התומך. זאת אומרת, גם בתורה יש שני צדדים של הופעת תורה. הצד הראשון, זה הכוח של הימין, וזה אורך ימים בימינה. אומר לנו רש"י, זה מי שלומד תורה, נשמע, מצד עצם מעלת התורה, זה המרכז, זה הימין. הצד השני, הוא התומך. יש עוד צדדים בתורה. מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. יש גם עניין בלימוד שלא לשמה. וכיוון שיש עניין, אז יש גם השפעה. מה השפעה? השפעה באמת לא באותו מישור. לא בצד של הימין, שזה המרכז, שזה התכלית, אלא במישור של השמאל. במישור של עושר וכבוד. היותר נמוך. באמת, יוצא נפלא מאוד. אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. הגר"א גם הולך באותו כיוון. אומר כך, אורך ימים בימינה, כלומר, למימינים בה, להלומדים לשמה. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, ראינו עולם הבא, יהיה לו אריכות ימים בעולם הבא. מה זה ימין? ימין זה לא רק הקץ, אלא מה זה ימין? ימין זה המרכז, זה עולם הבא, זה לשמה. זה קשור גם לעשייה שלנו בעולם הזה. אדם שלומד תורה לשמה בעולם הזה, זה אין עולם הבא. יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה, יותר מכל חיי העולם הבא. כי יש פה באמת מעלה רוחנית עליונה שנובעת מתוך בחירה. כאשר יש מעלה כזאת, זה... ממש מעין עולם הבא. אדם שומד תורה לשמה, הוא מתעלה למעלה עליונה מאוד. בשמאלה, לאותם הלומדים שלו לשמה, והיינו, על כוחך, או בשביל ממון, או בשביל כבוד, לכן יהיה להם כן, עושר וכבוד. מה הם יקבלו אותם אנשים שהם נשארים ברמה יותר נמוכה? שמאלה, ברמה יותר לא לשמה, הם מקבלים לפום מדרגתם. כיוון שהמדרגה שלהם היא מדרגה של עושר וכבוד, זה מה שהם יקבלו, עושר וכבוד. זה באמת חידוש. כי היינו יכולים לחשוב באופן פשוט, שאדם שלומד תורה שלא לשמה, הוא לא מקבל כלום. כמו שנאמר, שם חיים למחזיקים בה, תומכי המאושר, אבל אם זכה, שם חיים, לא זכה, שם המוות. שאדם שלומד תורה שלא לשמה, לכאורה הייתי יכול לחשוב, ששם המוות. אז מתוך הפסוק לא נראה כן. נראה שאדם שלומד תורה שלא לשמה, בכל זאת, הוא יוצא לא רע. עושר וכבוד. יש אנשים ש... מה שנקרא כוללניק, מקבל מלגה נאה. זה הפשט. או שזה
גם
תלבי,
יש כאילו שני סוגי לא לשמה. או שלומד ענת שיקראו לי רבי, ויש שזה נאמר גם אור שבא מחזר למותה, ויש לומד ענת לקנצר, שזה נעשה בסערה הזאת.
נכון, אולי באמת זה הכוונה של ימין ושמאל. כי כמו שהזכרנו, שמאל עניינו לתמוך בימין. אם אדם לא מצליח, עדיין לא מתרמם למדרגה כזאת שהוא מסוגל ללמוד תורה לשמה, באמת זה קשה. לחיות ברמה כזאת רוחנית, שהוא לא צריך שום דבר מצורכי העולם הזה, וכל עניינו רק להידבק בריבונו של עולם, זו מדרגה גבוהה. זו מדרגה שלא כל אחד יכול להגיע אליה. ולכן, הוא צריך תוספת. הוא צריך איזשהו חיזוק נוסף. אם זה חיזוק ללימוד תורה לשמה, אם זה בחינה של שמאל ולימין, אבל זה חלק מהאיזון, משיווי המשקל של האדם, אז זה בסדר. אבל ברגע שזה לא הופך להיות שמאל, אלא השמאל הזה הופך להיות מה? בעצם ימין. השמאל הזה הופך להיות מרכז, אבל ימין שלילי. ימין של לעשות את התורה הקרדום לחפור בה. לא ללמוד כי מבינים את ערכה של תורה ורוצים גם לקבל טובת הנאה, אלא ללמוד בשביל לקנטר. ללמוד אך ורק בלי שום הבנה של ערכה של תורה. לכאורה זה לא ימין ושמאל. לכאורה במקרה כזה, מדובר על אדם שהוא סטה לגמרי מהאיזון של לימוד תורה. הפסוק מדגיש ואומר לנו, אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. צריך, כאשר הדברים הם באים משני הצדדים, אז יש מקום גם לימין וגם לשמאל. אבל אם אין את שני הצדדים, התוצאה היא באמת קלקול. לזה אין מקום. לזה אין מקום. אני חושב שכך צריך להסביר את הפסוק על פי דרכים. נראה רגע אחד המדרש שאמרנו שנתבונן בו. אורך ימים בימינה, ילקוט שמעוני, אמר רבי יצחק, הרוצה שיחכים ידרים. מי שרוצה להיות חכם, ידרים. זאת אומרת, יגור בדרומה של ארץ ישראל בפשטות. מה? נכון. אבל באופן פשוט, רוצה להחכים ידרים, פרושו של דבר שידור במקום בצד דרום. ושיעשיר, יצפין. מי שרוצה להיות עשיר, שיצפין. זאת אומרת, אדם יכול לבחור לעצמו מה הוא רוצה להיות. רוצה להיות עשיר, רוצה להיות חכם. אם רוצה להיות חכם, אז שיגור באזור גוש קטיף, טוב, אי אפשר. אז באזור, אני יודע, באר שבע, דימונה, אלת, ערד, כל אחד לפי נטייתו, יכול לגור בדרום. אבל אם הוא רוצה להשאיר, אז יהיה אזור קירת שמונה, דווקא בסדר. אזור שם, כל אזור הצפון. גם במרכז יש צפון ודרום.
ידוע.
כצפוף, כידוע. זאת אומרת, אתה אומר, צפון תל אביב ודרום תל אביב. מה אתה רוצה? מה אתה מעדיף? טוב, זה על דרך עבורת. אבל הנקודה היא נקודה רוחנית ודאי. שמי שרוצה להחכים ידרים, להשאיר יצפין. וסימן, שולחן בצפון, ששולחן עניינו זה עושר, זה עשירות, מזון. ומנורה בדרום, ומנורה עניינה זה החוכמה. כנגד החוכמה יש עניין שהמנורה, יאירו שיבת הנאור, אור, זה אור חוכמה. רבי יהושע בן לוי אמר, לעולם ידרים, שחוכמתו מעשירתו. זה בחינה של שלמה המלך. ששלמה המלך אומר לריבונו של עולם, כיוון שביקשת חוכמה, תזכה גם לאושר וכבוד, נכון? באמת, אומר, יש לי פתרון בשבילכם. אז אדם, אנחנו כבר היינו בדילמה. לא ידענו מה לעשות, איפה להיות, בדרום, בצפון. מגיע לנו רבי יהושע בן לוי ואומר לנו, תשמעו רבו ישראל, יש לי פתרון בשבילכם. תלכו לגור בדרום, תהיו חכמים, וכתוצאה מזה גם תעשירו.
אבל המגמה צריכה להיות כדי להיות חכמים. אני אגיד שזה רק מי שעושה בשבילכם. המגמה צריכה, ממי צריך להיות כדי להיות
חכמים,
זה
מגמה. בסדר, אבל יש פה פתרון, מה שנקרא, מצאנו פתרון. שנאמר רחמים בימינה ושמאלה אושר וכבוד. איפה זה נלמד? שחוכמתו מעשירתו, שנאמר אורך ימים בימינה. איך מסביר? עכשיו שימו לב איך רבי יהושע בן לוי מסביר את הפסוק באופן נפלא. אורך ימים בימינה. זאת אומרת, מה זה אורך ימים? אורך ימים זה אותו עניין של חוכמה. אורך ימים בימינה.
ימין זה הרי דרום, כי הרי כל הכיוונים.
כן, 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 כן. זאת אומרת, זה הימין. קודם כל, תלך לכיוון של חוכמה, שזה אורך ימים, זה עניין החוכמה מצד עצמו. וגם צד ימין זה צד דרום, כמו שאתה אומר, כאשר מתבוננים. התוצאה היא בשמאלה אושר וכבוד. התוצאה תהיה שתזכה גם לאושר וכבוד. ממשיך המדרש ואומר, לכאורה, מעין סתירה למה שאמרנו עד עכשיו. אז יצא לנו, תהיה חכם, תלמד תורה, להחכים בפשוט זה בחוכמת התורה. תהיה חכם, תלמד תורה, התוצאה גם תהיה עשיר. נו, נפלא מאוד. אנחנו מסודרים, מה שנקרא. אבל נמשיך פה המדרש ואומר דבר מעניין. אורך ימים בימינה, למיימינים בה, וכל שכן אושר וכבוד. ולמסמלים בה אושר וכבוד, איכה, אריכות ימים לאיכה. זאת אומרת, מישהו מימין, זוכה לשני הדברים. גם לאריכות ימים וגם לאושר וכבוד, ומי שמסמיל זוכה רק לאושר וכבוד, ולא זוכה לאריכות ימים. אותו כיוון שאמרנו, שמי שומד תורה לשמה, זוכה לשני הדברים. גם לזה וגם לזה. מי שיש לו חוכמה, התוצאה, שהוא זוכה גם לאושר. התורה אמרה לפני הקדוש ברוך הוא, כתיב בשמאלה אושר וכבוד, מפני מה בני עניים. באה התורה לפני ריבונו של עולם, ולתורה יש קושייה. קושייה מצוינת. אחרי שבאנו ואמרנו, בשמאלה אושר וכבוד, וזה בשמאלה, ואנחנו כבר אמרנו שבימינה ודאי שזוכים לאושר וכבוד. אז מה הייתה הציפייה שלנו? שכשנבוא ונראה בחור ישיבה, הוא צריך להיות עשיר גדול. אנחנו ישר נרד לחנייה, לראות מה יש לו שם בחנייה. אפס, אנחנו מגיעים לחנייה, מה אנחנו רואים שם? כלום, אין חנייה. אין חנייה. גם במקרה הטוב, משהו. שאלה התורה, לתורה יש קושייה. קושייה מצוינת. קושייה מצוינת. שואלת התורה קושייה. מפני מה בניי עניים? והקדוש ברוך הוא משיבה להנחיל אוהבה יש. מה זה להנחיל אוהבה יש? למה הם עניים בעולם הזה? כדי שלא יעסקו בדברים אחרים וישכחו התורה. דכתיב, כי העושר יעולל חכם. העושק יעולל חכם. אומר הקדוש ברוך הוא, כן, זה נכון. צודק, באמת הבנים הם עניים. למה? להנחיל אוהבה יש. מה זה אוהבה יש? בשביל שיזכו באמת לעולם הבא, לעולם העליון. זאת אומרת, יש לנו פה פלונטר. מצד האמת, האדם שלומד תורה לשמה, צריך לזכות לאושר וכבוד. אלא מה? אם אדם זוכה לאושר וכבוד, אז הוא מאבד את הפן המרכזי, הוא מאבד את היש, הוא מאבד את להנחיל אוהבה יש, הוא מאבד את הצד הרוחני, כי הוא כבר עושה כל עניינו בעניינים החומריים. אז בעצם מצד האמת היה ראוי שהאדם שלומד תורה גם יזכה לאושר וכבוד, כמו שאמר רבי יהושע בן לוי, ידרים, כתוצאה מזה גם סופו של דבר יהיה לאושר וכבוד, יעסוק בתורה לשמה, בחוכמה, כתוצאה מזה יזכה גם לעניינים הגשמיים. זה נכון, זה הכל נפלא מאוד. אבל מה קורה בפרקטיקה? אומר הקדוש ברוך הוא לתורה, זה נכון, אבל להנחיל אהבה יש. אני רואה את החשבון, אני לא רוצה שבסופו של דבר בני יאבדו את המרכז שלהם. ומה המרכז? המרכז זה אורך ימים. אם אני אמשוך, ייתן להם את האושר וכבוד, התוצאה תהיה שלא יהיה את האורך ימים. זה מה שאומרים, לא כל אחד זוכה לשתי שולחנות. רבי, שבאמת יכול להגיד שלא נהנה מעולם הזה כמלוא הנימה, פרס אצבעו כלפי ישמעיה. אז הוא באמת יכול לזכות את שני שולחנות, שזה המצב המתוקן. אבל רוב האנשים, כאשר יש להם את הפיתוי הזה, של לעסוק בענייני העולם הזה, מקבלים כסף, אז רואים פתאום שאפס, יש עוד דברים בחיים. אז מפסידים את היש, את היש העליון.
זאת אומרת שאולי של רבי יהושע בן לוי, לצאת שאנשים יבינו, שאחרי שהם ידרימו, הם יבינו שלהנחיל אהבה יש. זאת אומרת, בהתחלה מאוד מאוד חשוב להם האושר, אבל אחרי שהם ילכו, אז הם יבינו שיש להם, שבעצם באמת הם הלכו לדרום וזכו באושר. הם יבינו פתאום שהאושר שלהם הוא אחר, הם מחפשים משהו אחר.
זה נכון שיכול להיות שבמידה מסוים, וזה מה שאומר רבי יהושע בן לוי, שאם אדם הוא באמת חכם וכבר הוא משכיל מאוד, אז התוצאה שהוא גם לא יקשל בנושא של אושר וכבוד. למרות שהקושיה של התורה היא עדיין קושיה טובה
מפני בניינים. אני התכוונתי שרבי יהושע בן לוי, באמת הוא לא היה תלוש, הוא ראה שהבחור יש בתפנים. הוא אמר שכשבן אדם ילך לדרום, והוא יבין שהאושר שהוא מחפש הוא אושר של להתחיל אהבה יש, ואז לא יחסר לו. זאת אומרת,
אז זה לא מה שכתוב במדרש. במדרש כתוב שאמר רבי יהושע בן לוי, יזכה לשניהם, גם לאושר וכבוד.
הוא היה תלוש?
מה?
הוא לא ראה שהאושר יש
לו דרום? לא, הוא מדבר, יש פה את ההיבט הרוחני האמיתי. מצד האמת, אדם שלומד תורה, ראוי שיזכה לשני הדברים. חד משמעית. בחורי ישיבה מצד האמת לא צריכים להיות אלפונים, צריכים להיות אנשים עשירים. עושר וכבוד. זה האמת. כך צריך להיות. אלא מה? הקדוש ברוך הוא אומר לתורה, יש פה עוד חשבונות. לא ההתבוננות האמיתית, המוחלטת, היא תמיד זו שמנהלת, מובילה את הנהגתי בעולם. למה? כי אם ההנהגה תעשה באופן כזה, התוצאה תהיה שתהיה מכשלה. שתהיה מכשלה, יזהו בני עניים שמהם תצא תורה. דווקא אנשים שהנטייה שלהם, המהר"ל מדבר על זה בהרבה מאוד מקומות, בריחות גדולה, שאדם שהנטייה שלו היא גשמית, אז זה סותר את התורה. הוא לא יכול להגיע באמת למעלות רוחניות. דווקא אדם שהוא מסתלק בענייני העולם הזה, דווקא הוא יכול להתרומם, להתעלות. זה דבר שהוא מסתבר מאוד. דבר שהוא מאוד מאוד הגיוני. בכל אופן, זה הפסוק עד פה, העיסוק שלנו בנושא של אורך ימים, בימינה, בשמאלה, אושר וכבוד. הפסוק הבא הוא פסוק נפלא מאוד. אנחנו מכירים אותו היטב. ואני רוצה שנתבונן בו במקצת. אולי אפילו קצת נאריך בעניין. לא יודע אם נסיים היום את כל ההבנה. אבל הנקודה פה היא נקודה חשובה. אומר משלי, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלו. טוב, יש אפילו תנועות שהוקמו בעקבות הפסוק הזה. נתיבות שלום. נתיבותיה שלום. נו, צריך להבין מה באמת הנהגה של תורה? מה פירוש דרכיה, דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום? הדברים צריכים לסבר.
זה מובן
להלכה. בוודאי, ויש בסוכה. יש מספר גדול של של נפקמינות גם הלכתיות מהעניין הזה, מדרכי הדרך הינון וכל נתיבותי השלום. נכון. אז באמת, מה זה דרכי הדרכי נועם? המצודות מסבירות, רצה לומר לא יבוא בשום צד מכשול בדבר קיום דברי התורה. דרכי הדרכי נועם, פירושו של דבר, שאם אדם הוא הולך בדרך התורה, הוא לא יקשל. דרכי הדרכי נועם, זה לא, זאת אומרת, זה קשור בכלל לאופן שבו אני צריך לקיים את התורה והמצוות? לא. אני צריך לקיים תורה ומצוות, איך שאני מקיים תורה ומצוות? כמו שצריך, לפי הציווי האלוקי. נכון? זה הדרך שאני צריך לקיים תורה ומצוות. אומר המלבין, אלא מה? רצה לומר לא יבוא שום צד מכשול בדבר קיום דברי תורה. אם אדם באמת מקיים, הולך בדרך התורה, אז התוצאה היא שלא תבוא לו מכשלה. יצליח בדרכיו. זה דרכי הדרכי נועם. פירושו של דבר.
מכשלה רוחנית או פיזית?
לא, לכאורה לא פיזית ולא רוחנית. אדם בא, הוא עובד את השם. התוצאה היא שהוא לא נכשל. זאת אומרת, אם נבוא ונראה, זה המשך המהלך של הפסוקים. יקראים מפנינים, לכל חפציך לא ישבו בה, אורך ימים במינה, בשמאלה אורך וכבוד. דרכי הדרכי נועם, זה המשך השכר שמקבל מי שעוסק בתורה. שלא תבוא מכשלה על ידו. נכון? כך נראה מתוך דברי המצידות. זה לא הדרכה לאדם איך לעבוד את השם, אלא זה יותר אמירה של ריבונו של עולם, תדע לך שאם אתה תעבוד את השם, התוצאה תהיה שלא יבוא לך מכשלה על ידך. גם אבן עזרא הולך בכיוון דומה. לא בדיוק אותו דבר, אבל כיוון דומה. דרכיה, דרכי נועם, שינעמו ויערבו לו. נתיבותיה, נתיבות שלום. זאת אומרת, גם זה קשור לאותו עניין של שכר, שכשתעבוד את ריבונו של עולם, תקבל שכר. זה ינעם לך. זה יהיה לך טוב. הרלב"ג,
הנועם זה שכר? לא אמרו לו דבר ברור.
זה תוצאה. התוצאה של העיסוק שלך בתורה זה שיהיה לך טוב. שיהיה לך נעים.
זה תיאור מציאות.
זה חלק מהברכה של התורה. זה חלק מהברכה של התורה. זאת אומרת, אין פה ציווי איך לעבוד. אלא יש פה תיאור של השכר שיקבל האדם שעוסק ולומד תורה. נכון? במישור של לא יהיה לו מכשול, במישור שינעמו הדברים לליבו, יתיישבו על ליבו, ירגיש שלם. זה תוצאה. זה מסתדר דרך אגב עם מה שאמרנו, אמרתם מסכת סוכה, שלא יהיה סם המוות וכולי, שהתורה צריכה לנעום לאדם. לא יכול להיות שהתורה תזיק אותו. מה? כן.
זה כבר משהו אחר, אבל
לא בהכרח. יכול להיות שזה בדיוק אותו מהלך. כי אני בא ואומר, לא יכול להיות, אם יש דבר שהוא מזיק, אז התורה, עניינה, לא שהיא תזיק לאדם, אלא מה? שהיא תהיה נעימה לאדם. לכן לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אומר לקחת לולב
מ... לא ייתכן שאתה תקיים את זה.
לא מצד הקיום, מצד המציאות. לא יכול להיות שיש דבר שפוגע בך שהוא חלק מעבודת, מקיום המצוות. זה הסבר אחר קצת, אבל אני אומר, זה יכול להתיישב היטב עם הפשט שאנחנו אומרים פה. גם הרלב"ג הולך באותו כיוון. דרכי הדרכי נועם, הנה דרכי התורה הם דרכים שינעמו וימתקו מאוד לאדם. כי לא האמיס על האדם שום אמס יקשה לו. זאת אומרת, צריך לדעת, דרכי הדרכי נועם, התורה היא מתאימה לאדם. היא מתאימה לו. היא לא אמורה להיות לא נעימה. אם אדם לומד תורה באופן כזה, או מקיים מצוות באופן כזה, שרע לו, אז יש פה איזשהו בעיה בקיום המצוות שלו. אבל כל מה שבא מן המצוות והעזרות, הם דברים ערבים ורצועים בעצמותם. לא כנימוסי הגויים שהיו מאמיסים בהם דברים קשים, גם את בניהם וגם את בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם, וכל נתיבות התורה הם שלום לגוף ולנפש. זה עיקרון בעבודת השם. עבודת השם מכוונת להנעים לנו כעובדי השם. טוב לנו לעבוד את ריבונו של עולם, טוב לנו לקיים מצוות. זה יסוד בעבודת השם, אומר הרלב"ג. זה לא כמו אומות העולם שמקריבים מבניהם למולך, שמוכנים להרוג את הילדים שלהם בשביל עבודת השם שלהם. זה לא דרכנו. כמו שהתבר מדברנו בדברי תורה, כי כולם ישירו אל בריאות הגוף ובריאות הנפש, הנה התורה היא עץ חיים, לאשר הם מחזיקים בה לשמור ולעשות ולחקור בענייניה, ובאופן החוכמה אשר ישירו אליה וסומכי התורה, שמחזיקים אותה לעמוד על הסיבות בדבריה, הוא מאושר. כי מזה הצד יתיישר לעמוד על כוונותיה, לא שיקל בנייניה, ויעבור בהם, כעוברו על ספרי קורות הימים, אשר יגידו איש לאיש, אך יחקור על כל פנים, לתמוך אותה, כדי שיעמוד על כוונותיה, כאילו תאמר שיעמיק לעמוד על דבר דבר ממנה, למה היה בתואר כך, ולמה ישמח זה המאמר לזה המאמר, כי בזה אופן ימצא בה ויפיק ממנה תבונה. לפי ששיבח החוכמה והתבונה והדעת בהראתה איזה דבר מהם מפני מראוי לשבחם ואמר השם בחוכמה. זאת אומרת, כל מה שבא הפסוק להגיד לנו דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום, הנה לבוא ולהגיד, תדעו לכם, התורה מתאמת לאדם. התורה נוחה לאדם, משלמת את האדם, גם במציאות הגשמית שלו וגם במציאות הרוחנית שלו. אדם שלומד תורה הוא אדם מאושר, הוא אדם שמח. הנה, אני רואה אתכם, ברוך השם, שמחה גדולה. זה מה שבא הפסוק להגיד. זה דרכי הדרכי נועם.
אולי אפשר להגיד שדרכי הדרכי נועם זה של התורה שנכתב, וגם תורה שבעל פה באופן ישיר, לפני שנפלו במהלך הדעות כל כך הרבה ספקות, ואיננו תחת הספקות המון המון חומרות בהרבה תחומים, ואין תחת כזה חבידים, כאילו.
עדיין, אני חושב שחז"ל נזהרו מאוד שהדברים יתאימו לאדם. לא להגיע למצב כזה שכבר ההחמרות והדברים הללו הם כבר יהפכו להיות לא מתאימים לאדם. אבל העיקרון הזה בעבודת השם צריך ללוות אותנו. אדם כשהוא בוחר לעצמו את הנתיב בעבודת השם, אז ודאי שאין הכוונה שאדם לא ינהג על פי הדין. אבל כשאדם בוחר לעצמו את הדרך של עבודת השם, אלא אם כן אדם נהנה לסבול, אבל הוא לא צריך לבחור לעצמו דרך כזאת, נתיב כזה, שמייסרת אותו, שלא טוב לו, שלא מתאימה לנפשו. אדם צריך למצוא את הנתיב שלו בעבודת השם, נתיב כזה שבאמת מתאים לו לנפש, שמקדם אותו, שמקרב אותו לריבונו של עולם. זה יסוד בעבודת השם. זה מה שאומר פה הרלב"ג ושאר הראשונים. זה מה שצריך להיות בעבודת השם. לא צריך להתנצל. אנחנו לא מפחדים מזה. זאת המגמה. המגמה צריכה להיות מגמה כזאת, שכמו שאמרנו, דרכי הדרכי נועם. יש הבדל בין, יש הבדל אדם לעמל יולד. מתאים לאדם לעמול. אין הכוונה, שלא נבין לא נכון, דרכי הדרכי נועם, אין הכוונה שאדם צריך לשבת רגל לרגל ועכשיו לבוא ולחכות לעונג האמיתי. לא, זה לא כוונת הדברים. קשה זה לא רע, וקל זה לא בהכרח טוב. דווקא ההתמוננות שאדם מתמודד וההישגים שהוא משיג, בדרך כלל זה מה שטוב לו. ודאי שהתורה שבעל פה יש בעניין של עמל. השאלה אם העמל הזה מתאים לאדם, השאלה אם העמל הזה הוא בסופו של דבר גורם לאדם להיות מאושר, או שהעמל הזה מדכא את האדם ולא מתאים לו, שובר אותו. המגמה שלנו בעבודת השם זה לא לשבור. המגמה שלנו בעבודת השם זה לבנות. וזה מתאים לנו הבניין הזה. זה מה שאנחנו מבינים ואומרים. לכן זה לא סותר. זה שני מישורים שונים. אומר המלבים, גם הגר"א בהקשר הזה הולך בכיוון דומה, דרכי הדרך הוא הדרך הגדול הקבוע לרבים, והנתיבות הם שולחים בהם יחידים. ועל פי זה המהר, כי דרכי הדרכי נועם, שדרכי החוכמה הכוללים הם הדרכים המובילים אל הנועם, שהוא הערבות הנפשי הרוחני המושגת בהשיג את התכלית, כי כן תשווה בצחצחות נפש העוסק בה. בכל נתיבותי השלום שהנתיבות הקטנות המתפרשות מן הדרך הגדול, שבהם ילך כל יחיד לעצמו בהנהגת עצמו וביתו, הם שלום. כי שלום הגוף והבית והמדינה ושלום קנייניו, שכל נכללו בשם שלום, תלויים מן ההנהגה שילך כל אחד לעצמו בנתיבות המיוחד של החוכמה, שכולם מתפרדים מדרכי הגדולים הכוללים. זאת אומרת, יש פה שני מישורים. יש את הדרך, שזה הדרך לרבי. זה הדרך הרחבה, שולחים בה באופן כללי. הדרך הכללית הזאת, כאשר היא נעשית באופן של תורה, מה היא? דרכיה? דרכינו, נכון? זה ברור. כי גם זה מובן, כי זה הדרך של כולם. זה הדרך הרחבה. אבל גם אותם נתיבות, שהנתיבות זה כבר דרכים יותר אישיים, משהו פרטי, לא הנתיב של פלוני כנתיב של אלמוני. כל אחד יש לו את הנתיב שלו בעבודת השם. את המסלול המיוחד שלו, הצער שבו הוא הולך, זה דבר שמייחד כל אחד ואחד. כל נתיבותי השלום, גם הנתיבים הפרטיים הקטנים הללו, שהם יוצאים מהדרכים הגדולות, גם שם, גם הנתיבות של השלום. פירושו של דבר, אומר המלבים, מה פירוש דרכי הדרכי נועם, חינותי השלום, פירושו של דבר, שהתורה בכל ההתפשטות שלה, גם בצד היותר רחב, גם במסלול היותר כללי, אבל גם באותם נתיבים פרטיים, יותר מצומצמים, יותר אישיים פרטיים, גם שם יש מציאות של שלמות, יש מציאות של שלום, מצב מתוקן. הדברים נפלאים, דברי חיזוק למי שלומד תורה והולך באורחותיה. נראה גם את הגר"א שהולך באותו כיוון גם כן. דרכי הדרכי נועם, כלומר שדרכי התורה הם דרכים לבוא לנועם. כמו שנאמר, לחזות בנועם השם. זה ממש אלו. עניין התורה זה להביא אל הנועם. לבוא לנועם, כמו שכתוב, לחזות בנועם השם. וזה אומר הגר"א שישן שעתיים בלילה ולא ביטל רגע. זה מתאים. זה נועם השם. כל כך היה קשה, עמל כל כך, כן, לבוא לנועם השם. ואמר דרכיה, כלומר הדרכים רחבים, שאי אפשר לטעות בהם כלל, דהיינו לאותם הלומדים לשמע, הם דרכי הנועם העליון. מה דרכי נועם? אלה שעוסקים לשמע. וכל נתיבותיה הולכים בנתיבות הקטנים, שאפשר לטעות ולסור מהם, דהיינו הלומדים שלא לשמע. אלה שיש להם כל מיני חשבונות פרטיים, לומדים שלא לשמע, כמו שהזכרנו, ימין ושמאל, שימין זה לשמה, לשמה ושמאל זה לא לשמה, כך גם דרכי הדרכי נועם, זה אותם אלה שלומדים לשמה, שלא שייך לטעות בהם, אותם דרכים רחבים, אבל גם הנתיבות האישיות, שאדם יש לו כל מיני עניינים, אינטרסים, שאפשר לטעות ולסור מהם, דיינו הלומדים שלא ישמע מכל מקום, הם יהיו לומדים והולכים, כן יהיו בשלום. כמו שאמרו חכמנו זיכרונם לברכה, לעולם יעסוק בתורה שלא ישמע, שמתוך שלא ישמע יבוא לשמע. כמו שאמר, והשם ישלם לך. חולי. זאת אומרת, אומר הגר"א, ממשיכים באותו מישור, שגם אלה שהולכים בדרכי הדרכי נועם, מקום שהם לא טועים בכלל, כי זה אותה מסילה כללית רחבה, הם יגיעו אל הנועם. אבל לא רק. גם אלה שהולכים בנתיבות, שיש להם חשבוי נס, שם גבי לשמה, גם הם בעזרת השם יגיעו לשלמות. גם הם יגיעו לאותו מימד שהתורה משפעת על האדם. הדברים נפלאים מאוד. אני רוצה שנתחיל את הילקוט. שמעון, יש לנו זמן? כמה דקות? רק נפתח את את המדרש. דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום, ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן תורה בשעה שיצאו ישראל ממצרים, והיו חולקים זה על זה. מה הפירוש? היו להם מחלוקות. מחלוקות. היו חולקים זה על זה. שנאמר, ויסעו מסוכות ויחנו ביתם, שיהיו נוסעים בהם ריבה ויחונים בהם ריבה. כשבאו ברפידים, הושבו כולם ונעשו אגודה אחת, שנאמר, ויחן שם ישראל. ויחנו, אין כתיב כאן, אמר הקדוש ברוך הוא, התורה כולה שלום, ולמי אני נותנה לאומה שואבת שלום, הווי וכל נתיבותיה שלום. פה במדרש כבר, אנחנו רואים שלום במשמעות נוספת. לא רק במשמעות שהתורה משפעת שלום על מי שלומד תורה, אלא שלום במשמעות הלאומית. ערך של שלום במישור היותר רחב, שכל עוד עם ישראל יהיו במחלוקת, לא ניתנה להם התורה. היו חולקים זה לזה. נוסעים במריבה וחונים במריבה. אני חושב שסתם יש פה דבר נפלא. מה פירוש? נוסעים במריבה וחונים במריבה. הם נוסעים במקום פלוני וחונים במקום אלמוני. מה זה? נוסעים מריבה וחונים במריבה. כשיש מריבה זה הכוח המניע. הם נוסעים עם ריבה וחונים עם ריבה. כשיש מריבה, אז הכוח המניע זה כבר המריבה עצמה. אין פה שלום. כי אין מקום לדבר אחר. כשיש מחלוקת, אז המחלוקת היא סוחפת. היא כבר הופכת להיות הכוח המניע את הכל. הנה, עוברים ממקום למקום, ממקום למקום, אבל מה הכוח המניע? הכוח המניע, נוסעים במריבה וחונים במריבה. מה שמניע זה אותו כוח של מחלוקות. וזה העניין שהיו חולקים זה על זה. לא היה להם מחלוקת עקרונית. למה הם היו חולקים? זה על זה. משהו אישי כזה. הוא חולק עליו. על המוישה אני חולק. לא סתם אני חולק. לא על איזה עיקרון. אני חולק עליו. והוא חולק עליו. נוסעים עם ריבה. יש פה אישו, ברוך השם, אדרנלין. יש פה חיוס. כוחות של התעוררות. אבל זה קלקול גדול. לא קיבלו את התורה. כשבאו ברפידים, הושבו כולם, נעשו אגודה אחת. נעשו אגודה אחת. שנאמר, ויחן שם ישראל, ויחנו אין כאן, אלא ויחן. כאיש אחד, בלב אחד. כולם חונים ביחד, כאגודה אחת, בחיבור אחד. אמר הקדוש ברוך הוא, התורה כולה שלום, כל עניין שהתורה זה שלמות אחת, זה מציאות אחדותית. למי אני נותן לאומה שאוהבת שלום? בעבי כל נתיבותי השלום. זה האומה שבאמת אוהבת את השלום. יסוד חשוב של